שנה חצינו את 500 המתים. זה לקח 132 ימים. כעבור עוד 37 ימים, בתזיין באלול, זה כבר טיפס ל-1,000 נפטרים. כעבור עוד 23 ימים, ביום הכיפורים, המספר הגיע ל-1,500 נפטרים. שבועיים בדיוק לאחר מכן, חפדלת בתשרי, 2,000 נפטרים. עוד 17 ימים, וביוד א' במרחשוון, עמדנו כבר על 2,500 נפטרים. בנר רביעי של חנוכה, כעבור 46 ימים, מדינת ישראל רשמה 3,000 נפטרים. והקפיצה הבאה הספיק כבר חצי מהזמן הקודם, 23 ימים, בחפבית בטבת, 3,500 נפטרים. אתמול, דלת בשבט, הגענו כבר ל-4,000 מתים, שלשום 4,000 מתים, הפעם במהירות C של 11 ימים בלבד מהקפיצה הקודמת. והסיכום הזה שערך עבורנו הלילה צבי טסלר, כתבנו לענייני בריאות, צריך להדליק אבוקה של עזרה עבור כל אחד ואחד. להפסיק לסמוך על, על כלום, על יהיה בסדר, להפסיק לזלזל בהנחיות בשום צורה שהיא, ובעצם להפסיק להתחכם. שוכבים להם במאות בתים, יהודים חרדים במצב לא פשוט בכלל, מחוללי החמצן עוברים מבית לבית כאילו היו ספר קריאה שעוברים מיד ליד, ארגוני החסד קורסים מעזרה לעשרות אלפי יהודים חרדים שנדבקו בקורונה, ובכל מדינת ישראל עשרות אלפי חולי קורונה. אז נכון, רואים התייצבות מה בנתונים, במספרים, כשהנתונים והמספרים האלה הם בעצם בני אדם. ונכון, החיסונים אמורים להתחיל להשפיע בימים האלה, חודש אחרי מתן החיסון הראשון, ועדיין חובה לשמור על ההנחיות, הריחוקים, הכללים, כל כך פשוטים, ולשמור עליהם בכפדנות, יזהרו וישמרו. נעסוק בעניינים האלה הבוקר של הקורונה, גם תוצאות הסקר שערכנו אתמול, גם פוליטיקה, לא נשכח שאנחנו בדרך לבחירות. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, בוקר טוב.
בוקר טוב, חובה לפתוח בתיקון קטן, זה 4,005 נפטרים, לא 4,500.
אמרתי 500?
אוי.
כן, פתחתי ב-4,005, נכון, 4,005, ונקווה שזה נגמר בזה.
זה אומנם מספר גדול, אבל הבדל
גדול גם.
הבדל משמעותי.
כן, כן, כן.
ואלה הכותרות.
היה לי עוד טעות. עוד טעות הייתה לי, אמרתי שלשום דלת בשבט, וזה אתמול.
אז אלה הכותרות, נקווה שיהיו מדויקות. צהל תקף אווירית מטרות של חמאס ברצועת עזה בתגובה לשיגור שתי רקטות שנחתו הלילה במרחב הימי סמוך לחופי אשדוד. משרד הבריאות עדכן כי אתמול הובחנו 5,616 נדבקים חדשים בנגיף קורונה. שיעור הבדיקות החיוביות היה גבוה מ-9%. בתי חולים בישראל ובהם המרכזים הרפואיים של הדסה מדווחים על עלייה משמעותית וחריגה בחולי קורונה מאושפזים ומטריעים מפני פגיעה בטיפול בחולים אחרים. משרד הבריאות קורא למנוע את עיצומי בתי החולים הציבוריים המתוכננים החל מרביעי הקרוב. פרקליטיו של ראש הממשלה נתניהו ימסרו היום לבית המשפט את תשובתו המפורטת לכתב האישום נגדו בתיקי האלפים. איראן קוראת לסוכנות לאנרגיה האטומית להימנע מלפרסם פרטים מיותרים על תוכניתה הגרעינית, זאת בנימוק שהדבר יוצר אי הבנה בקהילה הבינלאומית. ביקורת בינלאומית על מעצרו ברוסיה של יריבו של פוטין נבלני וקריאה לנשיא הרוסי לשחררו לאלתר. נבלני נעצר מיד עם שובו לרוסיה אחרי שניצל מניסיון התנקשות בחייו. תחזית, ייתכנו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בעיקר במרכז הארץ, ירידה בטמפרטורות עם חשש לשיטפונות והצפות וייתכן שלג בחרמון. אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, בוקר טוב. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. 8:04, אז כפי ששמענו בפתח הכותרות, תקיפה ברצועת עזה הבוקר, אחרי ירי של רקטות, נפתח בדיווח הקצר שלך קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר אור גם לך, כן, קורה קרו סמוך ל-4:30 לפנות בוקר, יכול להיות ששוב סיפור של ברקים בתשובה לשאלתך.
זהו, רציתי לשאול, האם זה ברקים או שבאמת רקטות?
יש הברקטות האמיתיות, אבל תשמע, החיבורים של החמאס והג'יהאד וכל הארגונים שלנו, לפעמים זה גם פלגים כאלה, לא שאני מזלזל ואף אחד בצבא לא מזלזל, כי שעה לאחר מכן, ואני אסביר לך למה מיד, למה שעה לאחר מכן, אבל כל התמונה, 4:30 בבוקר, שתי רקטות משוגרות מצפון רצועת עזה, לאזור אשדוד, אבל נוחתות הרחק בלב הים, כך שלא נגרם נזק וגם לא היו נפגעים ברוך השם, וגם לא הופעלה מערכת ההזעקה של צבע אדום, כיוון שזה לא היה מיועד לשטח בנוי. שעה וחצי לאחר מכן, בגלל מזג האוויר, גם כן, כן, בצלאל, הכל קשור גם בטכנולוגיה של היום, במזג האוויר, צהל מחפש את הפרצה הזאת במזג האוויר, ואז תוקף סדנאות שמהם מייצרים את הכלים לבניית המנהרות. המנהרות הללו, או הסדנאות הללו מושמדות, לא משהו רציני, אבל משהו שמעוטט. אנחנו לא מוכנים להגיב, גם אם זה קורה כתוצאה מאירוע כזה ואחר, וזה הכל שוב על פי השערתי בלבד כרגע. בכל אופן, החיים כאן, שם חזרו למסלולם, והכל שקט ורגוע.
תודה קובי פינקלר, שיהיה בשורות טובות, בוקר טוב, יום טוב. עכשיו אנחנו עם השר יזהר שי, שלום לך, בוקר טוב, חבר כנסת יזהר שי.
בוקר טוב, שר לשעבר.
השר לשעבר. אז זהו, כבר לא בתוך מעגל מקבלי ההחלטות, לא בקבינט הקורונה, היית מהקולות היותר דומיננטיים, וגם ייתכן מאוד, לא הייתי שם, אבל השפויים בתוך הקבינט הזה, לא חבל?
חבל שעשיתי את זה מתוך ראייה קדימה ולא מתוך הסתכלות אחורה. תרמתי את מה שיכולתי ועשיתי ככל יכולתי לשרת את מדינת ישראל גם בממשלה וגם בקבינט הקורונה. הגיע הזמן להמשיך הלאה.
לאן? תלם.
אני בתלם. אנחנו מנסים ליצור את הפלטפורמה הנתונה עבור מצביעים בגוש הליברלי דמוקרטי של מדינת ישראל. זו מסגרת שהייתה חסרה בנוף הזה די הרבה שנים, ואנחנו עכשיו מנסים לייצר אותה על ידי הסימן, על ידי כך שאנחנו מראים, מסמנים למצביעים שלנו, שהלכו למפלגות על פי הסקרים, מפלגות הימין הרחוק, כמו גדעון סער, כמו נפתלי בנט. אנחנו מנסים לסמן להם שיש מסגרת, שהם יכולים לחזור הביתה. האנשים שהיו כאן קודם, במובן האידיאולוגי, במובן הפוליטי שלהם, יכולים עכשיו למצוא בית, ואנחנו מסמנים להם אותו.
טוב, אתה לא יכול להאשים את בני גנץ שהוביל או שהגעתם לאן שהגעתם בגלל בני גנץ, כי היית חלק מהתהליך הזה מראשיתו ועד כמעט סופו, עד לפני ימים אחדים, היית חלק מזה.
נכון, ואני לא שמעתי את עצמי, או לא שמעת אותי, יוצא בהאשמות. אני מסתכל קדימה אל מה שצריך לעשות כדי לרכז מחדש את כל אותם מצביעים שבשני במרץ 2020 הצביעו במו ידיהם על רצונם גם להחליף את ראש הממשלה הנוכחי וגם לייצר סדר יום במדינת ישראל שחסר די הרבה שנים לגוש שאליו אני שייך. את הדרך הזו התחיל בני גנץ לייצר ולא הקשים אותה עד הסוף. תלם ומפלגות נוספות נמצאות כאן כדי לייצר את המסלול הזה, כדי לייצר סדר יום במדינת ישראל שיאפשר את מה שאנחנו מאמינים בו, את הדרך שאנחנו רוצים לצעוד בה, ודרך אגב זאת גם דרך של סובלנות והכלה וחיבור מחדש של החברה הישראלית, דבר שכל כך חסר בשנים האחרונות תחת שלטונו של בנימין נתניהו.
אבל תראה איזה אידיאולוגיה, לא שלך, כי אתה בסך הכל פעם ראשונה שעובר, האמת פעם שנייה, הייתם בכחול לבן עם יאיר לפיד, פרשתם ונשארתם כחול לבן, עכשיו אתה עובר לתלם, אבל שבוע של מפלגה, בוגי אלון, תראה איזה תהליך ארוך של מפלגות תוך שנים לא רבות. איפה האידיאולוגיה? הכיסולוגיה פה מדברת.
לא, אני חושב שהאידיאולוגיה נשארה שם בדיוק במקום שבו הוא התחיל, ואותו הדבר לגביי, רק לדייק, כחול לבן שבה הייתי נשארה, ולא אני שעברתי משם, אבל זה רק עניין של ניואנסים ובאמת פרטים טכניים. המהות היא הדברים שאתה מאמין בהם, ואיפה אתה חושב שאתה יכול לממש אותם בכלים פוליטיים. בסופו של דבר הפוליטיקה נועדה לשרת את אזרחי ישראל ואת סדר היום שאותו אנחנו רוצים לממש. ואכן אני עכשיו נמצא במסגרת חדשה. בוגי אלון דרך אגב כבר שנתיים וחצי במסגרת שלו, שהיא מסגרת תלם. הוא היה בבית פוליטי גדול יותר, אבל הוא שמר על העיקות שלו, הוא שמר על האופי שלו בתוך תלם, ואני חושב שצירה בתוך תלם והמסגרות הנוספות. אני חושב שכל מי שמסתכל על בוגי אלון רואה מנהיג שדבק בדרכו, דבק באמונתו.
שלא עובר את אחוז החסימה. רחוק מאחוז החסימה בסקרים האחרונים.
כן, אנחנו יצאנו מיש עתיד בדיוק לפני שבוע, אני חושב שזה מוקדם מדי עדיין להסתכל על המספרים כרגע, כי כל מי ש הצביע קודם באזור הזה של המרכז של המפה הפוליטית של מדינת ישראל, לא מצא לעצמו יד בעובדה לפי הסקרים, רבים מהם נדדו ימינה לכיוון נפתלי בנט וגדעון סער, ורבים מהם עכשיו רואים שיש אלטרנטיבה והם יחזרו בסופו של דבר כשהגוש הזה התייצב על מספר מפלגות ראוי. יש כרגע הרבה מאוד מפלגות שגם מבלבלות וגם מעלות חשש בקרב בוחרים פוטנציאליים שהקול שלהם יבוזבז. לא נאפשר לכל הזה להתבזבז.
אבל כן, אבל אתה רואה את ריבוי המפלגות בגוש מרכז שמאל, באופן שאף אחד לא סומך על השני, לא מאמין לשני, לא רוצה להיות עם השני, כל אחד רוצה להיות ראש, להוביל, ובסוף זה מה שיוביל את בנימין נתניהו בביטחה לכיסאו גם אחרי הבחירות הקרובות. אתה יודע את זה היטב.
אז מה שאני מעריך שיקרה בשבועיים הקרובים זה התכנסות לפחות מפלגות, למפלגות שייצגו באופן יפה וראוי את הבוחרים על הטעמים השונים שלהם, בדיוק כמו שבימין יש היום שלוש ובעצם כבר ארבע מפלגות.
כלומר נראה ייחודים, נראה ייחודים בשבועיים הקרובים? בין מי למי? בין רון חולדאי שאומר לא רוצה את גנץ, בין יאיר לפיד שלא רוצה את גנץ, בין בוגי שלא רוצה לשבת עם גנץ, ומרץ שאומרת נלך לבד, בין מי למי? מפלגת העבודה שלא קיימת כמעט בסקרים. מי? מי יתאחד עם מי?
אנחנו נראה את הייחודים האלה, כי לפי הסקרים לפחות יש עדיין אותם חצי מבוחרים, מהבוחרים של מדינת ישראל, שרוצים לראות שינוי, שרוצים להחליף את ראש הממשלה, וממוקמים באזור המרכז ושמאלה ממנו. הבוחרים האלה צריכים לקבל מאיתנו הפוליטיקאים שלוש מפלגות שבהם הם יוכלו לבחור. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתכנס לקראת הייחודים האלה, וזה יקרה בשבועיים הקרובים. אני משוכנע שאתה לא תראה 10 מפלגות רצות, אפילו לא תראה 8 או 7 כאלה בגוש הזה. המצב יהיה דומה לגוש הימין, הבוחרים יוכלו אז לבחור בצורה אמיתית בין אופציות ימניות שמרניות לבין אופציות מרכזיות לבין לפחות מפלגה אחת שתהיה בשמאל ומפלגה שמאלנית, והכל יהיה בסדר.
אבל תראה לאן מדינת ישראל, כן, אבל תראה לאן הגיעה מדינת ישראל בשנים האחרונות, שחצי מתעסק בנושאים שמרניים, כפי שהגדרת את זה, גוש הימין או מפלגות הימין למיניהם, כולל אלה שלא תחת נתניהו כרגע, לעומת מרכז שמאל, שחוץ מלהחליף את ביבי, לא שמעתי איזושהי אג'נדה, איזשהו קמפיין למשהו שנעשה ונעשה ונעשה, ואנחנו חושבים ככה או אחרת, רק לא ביבי, בשלוש מילים.
לא, אז אם תשאל לי, אני חושב שזה רחוק מלהיות מדויק. אני מבין את התדמית, ואני מבין שזו אמירה שהיא בעין הד כזה של מה שמנסים הקמפיינרים של הליכוד להציג. מי שרוצה להחליף את נתניהו עושה את זה בדרך ליצירת סדר יום, שהוא סדר יום שכולל הרבה מאוד מרכיבים, החל מהמרכיב הכלכלי, ויש הרבה מה לעשות בכלכלה הישראלית, להמשך בתשתיות לאומיות כמו חינוך, כמו תחבורה, כמו תקשורת, כמו חיבור בין הפריפריה לבין המרכז, כמו הרבה מאוד דברים שהוזנחו בשנים האחרונות והוקרבו בשנתיים האחרונות על מזבח הכאוס הפוליטי הזה שאנחנו כולנו נמצאים בו. מדינת ישראל צריכה לתכנן את 30 השנים הקרובות, והיא עסוקה כבר שנתיים וחצי, שלוש, אך ורק בכל מיני מסעות
חירות. כן, ושנה מתוכם בקורונה שהתרגשה עלינו בלי שתכננו ובלי שידענו שיגיע, וזה כבר לא קשור לפוליטיקה, כל העולם עובר את זה. בוא ננתק את השנה הזו מהפוליטיקה שקדמה לה, כי נכנסנו עם הפוליטיקה הזו לתוך השנה הלא פשוטה הזו, וכמי שעד לפני כמה ימים היה בקבינט הקורונה, אני אשאל אותך לבסוף שאלה, צריך להמשיך את הסגר עוד שבוע?
צריך להסתכל על הנתונים ועל המלצות משרד הבריאות, אם אני מבין אותם נכונה, אני חושב שמשרד הבריאות יבוא עם בקשה להאריך את הסגר בשבוע. אני ראיתי מדדים ביומיים שלושה האחרונים של היעטת התחלואה, במובן של איך שזה נראה בחולים הקשים ובחולים בכלל המאושפזים בבתי החולים. יש התחלה של היעטה בקצב העלייה, לא במספר החולים אלא בקצב, וזה סימן שמבשר שיכול להיות שאנחנו רואים את קצה העלייה מתישהו בימים הקרובים. אם ככה מצב, משרד הבריאות צריך לתת הערכה לקבינט הקורונה לגבי לאן זה מתחיל לרדת ומתי, וצריך להציג תוכנית לפתיחת הסגרים, לפתיחת המשק. אני מעריך שזה ייקח עוד כשבוע עד שמשרד הבריאות תגיש בנוח עם המצב הזה.
נמתין ונראה עוד קצת. השר לשעבר יזהר שי, תודה, שיהיה בהצלחה, והרבה תפילות שתעברו את אחוז החסימה. נראה רחוק קצת.
משתדל מאוד, תודה רבה.
תודה, יום טוב. עכשיו לענייני הקורונה, לחיים עצמם, לאלה שנאבקים על חייהם, ואחת מהן היא אישה חרדית, ויש להערכתי 4 או 5 נשים חרדיות לפני לידה, שנאבקות על חייהן בימים האלה, לאחר שנדבקו בקורונה. ואנחנו עכשיו עם דוקטור איליה קגן. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מנהל מחלקת טיפול נמרץ קורונה בבית החולים בלינסון, אז האישה הזו נמצאת אצלכם, היא מוכרת למאזיננו בשם רחל נעמי בת אסתר חנה, אתמול בעלה התייצב מול התקשורת, ביקש, תעשו מעשה טוב, למען אשתי, מה מצבה?
מצבה עדיין קשה, היא עדיין מורשמת ותחת הרדמה. בסך הכל היא יציב, הוא לא התעבדר יומת אתמול, ועדיין היא במצב קשה.
ואתם רואים תופעה שאולי לא נראתה כאן, של נשים צעירות דווקא שנדבקות בגל הזה, נשים לפני לידה שנדבקות בגל הזה, זה שונה ממה שהיה קודם, או שאין קשר בין הסיטואציה הזו למצב שלאן נקלעו?
אני לא יכול להגיד לך לגבי נשים, אני יכול להגיד שהגיל הממוצע שקרה גם מאושפז בטיפול נמרץ אצלנו, וכמה שאני יודע גם בבתי חולים אחרים, אנשים הרבה יותר צעירים, גם גברים וגם נשים, הרבה יותר צעירים, בגילים 30-40, במצבים קשים, לאו דווקא נשים בהיריון. נשים בהיריון זה די נדיר, למשל אצלנו זה רק אישה אחת שאנחנו טיפלנו בה כרגע, אנחנו מטפלים ברחל, אבל עוד פעם, בשאר הגילאים, בשאר החולים, באמת גיל מאוד צעיר, בלי מחלות רקע.
וזה לא היה ב...
את הגל
הנוכחי, הגילאים הצעירים, כמה? 30-50?
בין, כן, הממוצע בערך אצלי במחלקה, אני חושב 50-55.
כן, בתי חולים זה אפילו מתחת לגיל 50. מה זה אומר? זה אומר שיותר אנשים בשכבת הגיל הזו נדבקו, וסטטיסטית יותר אנשים מגיעים לבתי החולים, או שהמוטציה הזו, או שהתחלואה יותר קשה. עכשיו, מה זה אומר?
אין לי הסבר יותר מדי. יש כל מיני מחשבות שאנשים המבוגרים יותר נזדהים, פחות יוצאים החוצה, פחות באים ממגע עם אנשים אחרים, יכול להיות. אבל בהחלט כל גל הוא לא דומה לגל קודם. אז אין לי הסבר, אין לנו הסבר ברור למה דווקא בגל הזה יש יותר צעירים במצב קשה.
מה המצב אצלכם במחלקת טיפול נמרץ קורונה בימים האלה מבחינת תפוסה?
עמוסים מאוד. תפוסה מלאה, כל הזמן מחפשים מקומות לקלוט עוד חולים כדי לעזור להם, אבל העומס הוא מאוד גדול. לא רק בטיפול נמרץ, גם במחלקה פנימית קורונה, ובגלל שהצוות מפוצל, גם במחלקת טיפול נמרץ רגילה, גם בכל בית חולים יש עומס מאוד מרשים ומאוד מורגש.
עוד לא מרגישים את השפעת החיסונים על התחלואה הקשה, אצלכם לפחות?
לא מרגיש. מחכים.
מחכים, דו. כשרואים את חתך הרוחב של מספר החולים הקשים, רואים איזושהי התייצבות, אולי אפילו ירידה קלה, אבל מה שאנחנו רואים במספרים, בטבלאות, עוד לא מרגישים בבתי החולים ובמחלקות, ושם נאבקים על חייהם של כל כך הרבה אנשים, מה שאומר, פשוט להיזהר ולהישמר ולשמור על הכללים, לא חושב שתהיה לך המלצה טובה יותר מזה.
עד משמעית, הקורונה כאן, בכל העוצמה, וצריך להיזהר ולשמור על הכללים. המחלה היא קשה,
כן, עלולה להגיע למצבים קשים. דוקטור איליה קגן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ קורונה בבילינסון, אני מודה לך, שיהיו בשורות טובות.
בוקר טוב.
ואתמול, כאמור, הבעל של אותה אישה ששמה, כאמור, רחל נעמי בן אסתר חנה, זוג חרדים מירושלים, עם 5 ילדים בבית, נולד להם תינוק תוך כדי הבלגן הזה בבית החולים. אז הבעל, אברך בישיבת מיר, כמדומני, התייצב אתמול מול המצלמות, וביקש מעם ישראל, תעשו משהו טוב לרפואת אשתי, לרפואת הילד, הנה.
אני ביליתי פה את כל השבת. הייתי פה בחניון הזה, בתוך תחושות לא פשוטות. שעות לא קלות טובות עלינו. יש לי בבית 5 ילדים. יש לי עוד בן חדש, נמצא פה בטיפול נמרץ בשניידר. אני מבקש ממכם, כשילד יכיר את אמא שלו, בבקשה ממכם, כל מי ששומע אותי, שיש לו לב, בבקשה, תעשו משהו טוב בשביל הבן שלי. שיכיר את אמא שלו, שתהיה לו אמא בבית. אם אתם יכולים, בבקשה, מעשה טוב אחד, לוותר לשני, לא לכעוס, האישה מעצבנת אותך, תבליג, בבקשה, בזכות אשתי ששוכבת פה בטיפול נמרץ. אני יצאתי מפה עכשיו, לא מאחל לאף אחד להיכנס פה למחלקה הזאת. פשוט מצמרר. לא מאחל לאף אחד לעבור שעות נוראיות. פשוט אתה מרגיש שהחיים תלויים על בלימה. אתה לא יודע מה הולך להיות הרגע הבא. החיים שלך יכולים לחרב בדקה אחת. הכל, הכל יכול פשוט להשתנות. בבקשה, אני חוזר ומבקש. רפואת אשתי רחל נעמי בת אסתר חנה. אתם יכולים להגיד פרק תהילים אחד, או לעשות מעשה טוב אחד. אני מאוד מאוד יודע לכם.
זהו, הבעל, האבא, וכאמור, תתפללו לרפואתה של רחל נעמי בת אסתר חנה, בתוך שאר חולי ישראל, הרבה מאוד חולים במצב קשה שנמצאים בבתים, נדבר על זה גם בהמשך. נדבר גם על הסקר שלנו עם נתונים מעניינים. פוליטיקה, נעשה לפרסומת עכשיו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. הערב בשמונה זה קורה. ההגרלה הגדולה של עלי שיח על דופלקס מפואר ויוקרתי. באירוע אומנותי חסר תקדים, בהשתתפות גדולי הזמר, זנביל ויינברג, אישי לפידות, משה לוק, ובניזוחו של המאסטרו יואלי דיקמן, מנחה אבי מימרן. שידור חי כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סאנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיבות חברת סאנו.
אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. עד שיניים
אורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נמוד.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים, כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
פעמיים כי טוב. גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה-קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה-קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה-קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי-חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
השר לשירותי דת, הרב יעקב אביטן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, יום טוב ומבורך.
נפתח ככה במשהו חגיגי אתמול, רב חדש לעיר לוד אחרי הרבה שנים.
כן, ברוך השם, תקופה לא ארוכה במשרד, שני רבני ערים ברוך השם, חדרה, ואתמול לוד, העיר לוד מגיע למזל טוב, התברכה ברב חדש, תהליך שהיה ארוך, המשכתי אותו מהמקום שבו הוא הפסיק, ובאמת הייתה התמודדות, ובהתמודדות הזאת היו רבנים מכל החוגים, מכל המגזרים, היו ספרדים ואשכנזים וחבד וציונות דתית, וכולם התמודדו על משרד, בסוף שני רבנים מקומיים, עיר שמצמיחה בתוכה שני רבנים, מתוך שזכו במספר הקולות הגדול ביותר, הרב הגאון הרב ביטון שמגיע לברכות ומזל טוב לגיל הבחירה שלו, ורב הגאון הרב יצחק מוזגלשווילי שגם כן בן המקום שקיבל גם 10 קולות. באמת משפט שלמה כנראה היה בעיר לוד, וטלפור בשני ילדים, בשני בנים אהובים וטובים וגדולים בתורה וביראה וראויים, גם כולם רואים, אבל שניים שהגיעו, ובסוף נבחר רב, הכל בגזרת ההין קדישין, עילת העילות, הוא זה שבוחר, אבל באמת שני תלמיד אחים גדולים שאין לי ספק שהרב ביטון שנבחר.
וזה הרב שש"ס רצתה, שאתה רצית?
אנחנו רצים רב לערים, ואנחנו לא מתעסקים, לא מציבים רב, ואחר כך זה עושים את העיכול. שני התלמידים, תלמידי חכמים, שניהם ראויים, שניהם אהובים, בסוף נבחר רב, וזה חשוב, רב ביטון רב תלמיד חכם גדול, גברה רבה, נבחר מפי הגבורה, וגם הרב מוזגלשווילי, רב תלמיד חכם בשיעור קומה, אישיות שעוד בוודאי לכל תפקידים גדולים ורבנים.
אז נחל להם בהצלחה, כמובן, נחל לו בהצלחה.
ודאי, ואין לי ספק שהעיר לוד התברכה ברב חשוב, והשם שלו פחות, אם אתה רואה, הכנתי עוד תשתיות ל-30 ערים, כמעט 30 ערים, שמוכנים התשתיות שלהם לבחירות רבני ערים.
אבל זה אחרי הבחירות.
כן, בעזרת השם.
כן, טוב, אם תמשיך בתפקיד, אני מניח שתסתער כבולדוזר גם על ה-30 הללו שלא הספקת להגיע אליהם. אתמול משיקים בשעס את קמפיין הבחירות, ואריה דרי ניצב שם ואומר, אני מבטיח להביא את גדעון סער ואת נפתלי בנט לממשלה עם נתניהו. גדעון סער מאוד לא אהב את זה, אל תהיה הפטרון הפוליטי שלי. זה לא יקרה. אז מה דרי עושה פה קמפיין על הגב של שניהם?
אתמול, באולם ריק, ללא אנשים, התנועה היחידה, שהיא דבוקה אחת, מגובשת, מלוכדת, מאוחדת, עם תורה אחת, עם מועצת חכמים אחת, עם נשיא אחד ומוסטפא חכמים, עם יושב ראש תנועה אחד, שבכל מקום שהולכים בארץ אומרים שהאיש הזה ראוי להיות המנהיג של עם ישראל, של מדינת ישראל, האיש לא המבוגר אחראי אלא החכם הנבון, ממנו היצא ותושיע. זה אומרים ראשי רשויות מכל התנועות, מכל המפלגות, לכל מקום שאתה מגיע בארץ, אין על זה עוררים, אין על זה חולקים. מצליח להיכנס למעלה מ-1,000 אנשים פעילים ואת אנשי התנועה בזום באולם ריק, וכולם אומרים אין לנו להישן על האבינו שבשמיים. בעת הזאת, כל מה שאנחנו זקוקים זה לבחור בהשם. השתוללת מגפה איומה ונוראה בחוץ, ואנחנו הולכים להישן על האבינו שבשם, להתפלל לבורא עולם. ואנחנו צריכים לעשות את שלנו כשטחים. והמאבק היום הוא על זהותה של המדינה היהודית.
אבל לא ענית לי, הרב יעקב אביטן, על השאלה.
ובא, הוא מדבר ברור. אומר לא להתבלבל. אם פעם ביבי היה צריך הרי חזק, היום הוא חייב הרי חזק. היום הוא חייב שעת חזקה עם כמה שיותר מזננטים, וכן, יש שאיפה לשני מניינים, חייבים שני מניינים של תנועת שעת בכנסת. ולמה? כי אם בוחרים בתנועת הליכוד שהיא חשובה, ואנחנו רוצים את ביבי לימין נתניהו, אבל בסוף מתוך הליכוד יוצאים חברי כנסת 5, 7, 10 ואומרים רק לא ביבי, רק לא נתניהו, ועוד שתנועת שעת קידוקה.
הם כבר לא שם, הם הלכו, הם הלכו, הם כבר לא בליכוד, הם פרשו, הלכו.
אתה בוחר ליכוד ואתה מקבל רק לא ביבי, אבל אם אתה בוחר בשס, אתה מקבל את הזהות היהודית, אתה מקבל ביבי על מלא, בנימין נתניהו מלא,
לא, אני
מלא.
שר הדתות, השר שירותי דת, הרב יעקב אביטן, שואל אותך, על סמך מה אומר דרי, אני אביא את בנט וגדעון סער? מי אמר שהוא יצליח? אנחנו יודעים שבנט אולי אפשר להביא אותו, את גדעון סער לא כל כך נראה שהוא יבוא. אז על סמך מה?
אנחנו, כי בסוף זה, אתה צריך להקים ממשלה, אתה לא הולך לעוד פלירות. כולם גדלו באותה עוגה, באותה חממה. אז הוא אומר דבר פשוט, נכון? תכל אחד רוצה לנסות את מזלו, אנחנו רואים את הסקרים. זה מרוח שיביאו קולות מהמרכז שמאלה. בהצלחה, חייבים שהם יעברו את אחוז החסימה ויבואו הרבה מנדטים וקולות מהמרכז שמאלה. ובסוף אתה מצטרף לבנימין נתניהו, מלך לעוד פלירות. הרי בנימין נתניהו הוא זה שמביא את רוב המנדטים. ויחסר משהו. אז הוא יודע מה שהוא אומר. יש חכם ונבון, יודע מה שהוא אומר את האמת. הוא אומר, הוא מעכשיו, אני מאחל בהצלחה לידידים שלנו שיצליחו, שיקבלו הרבה מנדטים, שיכנסו, אבל בסוף אי אפשר ללכת על בחירות. בסוף נצטרך להתכנס, וזה יהיה רק בנימין נתניהו.
טוב, השאלה איך עושים בחירות בעידן קורונה, שאפשר כינוסים, ואפשר כנסים, ואפשר לצאת, והשאלה היא על כל המפלגות, והיא רלוונטית לש"ס, שעושה המון כנסי בחירות בכל מערכת בחירות, והשאלה העוד יותר גדולה היא על הליכוד. כי אם נתניהו רוצה לנצח, הוא צריך להביא הרבה קולות, ובלי לרדת לשטח, ראינו. מערכת בחירות שהוא יצא לשטח, הוא הביא מנדטים. מערכת בחירות שהוא השקיע ברשתות חברתיות, הביא פחות מנדטים. שאלה איך עושים את זה? גם ש"ס, גם הליכוד, כל מפלגה בעצם.
אתמול מי פילל, מי מילל, שהתנועה הראשונה תתחיל את מערכת הבחירות שלה. כולם עוד עסוקים ומקומים ורשימות, ומה יהיה ולא יהיה, לחפש כוכבים, כל פעם כוכב אחר, אין דרך, אין כלום. תנועה אחת שיש לדרך, יכלה בשנייה אחת לבוא ולהקים אתמול כנס אדיר וחזק, מרשים, פועט, נושם, חי, של תנועה, של חברי הכנסת הטובים ביותר, המשובחים ביותר בכנסת ישראל, שכל הסיעות הבית מפרגנים להם, איש איש על מחנה, איש איש על דגלו, כל חבר כנסת יעלום מאיר כברק, ואתה רואה 1,000 איש בזום אחד, תוך כדי, מתי קיבלו את העדכון? ביום שישי במוצאי שבת, אמרו שיש כנס, וכבר היית 1,000 איש נכנסים צמאים, כי זה אנשים שחיים את השטח, זה אנשים שעובדים 24/7, כן, זה אנשים שעובדים גם בשבת, בדרשות, בתפילות, בחזנות, בקריאה בתורה, זה התנועה הזאת, אז אתה רואה שכן אפשר, ולכן הציבור חייב להבין היום דבר אחד, הוא חייב שכל קול, שכל פתק שמגיע לש"ס ועוד ש"ס, הוא מקבל מדינה יהודית בטוח, הוא מקבל תנועה חברתית בטוח, עם 700 מיליון ועוד מה שאת לא תעמוד על אדם רעיך של הרב מלכיאלי, ויוסי טייב בצרפתים, וילון עזובי בכספים, וארבל כאן, וסגן השר איציק כהן כאן, וכל אחד בתחום שלו.
טוב, לא, בוא נעצור, תעצור את הקמפיין, תעמולה. עוד יאשימו אותי שאני נותן לך...
לא תעמולה, שסיפרתי מה היה בכנס.
זה בסדר, כן. טוב, אני רוצה לחזור אותך למציאות, אנחנו בתוך סגר, סגר מחמיר, ומדברים על הערכה של זה של עוד שבוע, מה דעתך, השר אביטן?
אחים יקרים, פעם אמרו לנו שמגיל 90-80 צפונה עם מחלות רקע, המגפה מחלה. אבל אם אתה צעיר, לשטויות זה לא נורא. לדאבון ליבנו אני רואה הרבה תלמידי בתי ספר נדבקים, מה שלא ראינו לא בגל הראשון ולא בגל השני. אנחנו צעירים, נשים הרות, אנשים צעירים, מקפחים את חייהם. למה? כי אנחנו נשמרים. אז עכשיו אנחנו מדברים בחירות, נכון, אבל בסוף אין לנו להישאר אלא על אבינו שבשמיים. זה זמן שחייבים להישמר מכל משמר, זה לא הוראות משרד הבריאות, זה הוראות של התורה הקדושה, זה הוראות של התורה הקדושה שצריך להישמרתם מאוד לנשותיכם, בחורים צעירים, 40, 47, נשים צעירות, אמהות לילדים, אבא זועק ואומר, להתפללו על אשתי, יש לי ילדים, איפה הגענו, כמה צריך להיזהר, כמה צריך להישמר, אז מה אנחנו אומרים, מה מפרסים לנו, איזה תמונה, איזה תמונה כזו, איזה תמונה אחרת, טראמפ צריכים לקחת אחריות ולהיזמר וחביב, זה כמו בדיוק, כמו מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, ראינו פה טילים נוחתים, כולם נכנסו לחדרים האטומים, מסכות נבהלו. יש פה טילים. הנגיף הזה זה טיל מסוכן יותר מהטיל של עיראק, של סדר חוסר. שכחתם משל 91, והאדם צריך להיזהר ולהישמר, וצריך להיכנס לחדרים האטומים, כן. ואם צריך להיכנס חודש לחדר האטום, אז נכנס חודש לחדר האטום. אנחנו רואים ילדים, צעירים, קטנים, תראו מה זה, כל פעם מוטוציה חדשה. אין לנו להישאר לבינו שבשמיים, אחרים יקרים. צריך להישמר ונשמרתם לא לנשותיכם. זה לא הוראות של משרד הבריאות, זה לא שהמדינה רוצה, כן להתפלל, לא להתפלל. וצריך לשמור על החיים שלנו. תראו את בתי החולים, תראו את הצוותים הרפואיים שעושים ככל אשר ליד ידם. רוצים לקרוס, תראו את המקרים, איזה דברים איומים ונוראים. אז אנחנו לא רוצים להתעורר, לא רוצים להבין מה אנחנו, כמו שיש מכחישי שואה, אנחנו נהיינו מכחישי מגפה, חלילה. איפה? זה מול העיניים שלנו, יפול מכתך 1,000 ורובבה מימיניך, ומה אתה אומר? אליך לא ייגש? לי זה לא יקרה? צריך להיזהר ולהישמר, זה עת צרה, עת קשה מאוד. זה גם לרמוד בתפילה, זה גם להישמע להוראות, באמת, זה לא צחוק הדבר הזה.
כן, לא פשוט, לא פשוט. זו המציאות שלנו אל החיים, אל קרקע המציאות, אני קורא לזה, כשיש מסביב את כל הפוליטיקה ובחירות, וזה דברים חשובים, כי הקורונה תיעלם מאיתנו בעזרת השם בקרוב, וצריך פה לנהל מדינה ומערכת והכל, אבל זה מה שקורה עכשיו, וזה עכשיו החובה של כל יהודי ויהודי, פשוט לשמור ולשמור ולשמור, שלא נגיע חלילה לאן שאנחנו נמצאים בו. השר לשירותי דת, הרב יעקב אביטן, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה, אמן, שיהיה חודש שנתבשר בבשורות טובות, שבעולם יסיר את המגפה, ושנזכה את השם שתהיה כאן מדינה יהודית, חברתית, ואת השם שבה, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.
אמן, 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 ובהחלט נושא של מדינה יהודית חשוב מאוד פה, ולכן כולנו עושים את מה שמורים לנו גדולי ישראל ביום הבחירות. אנחנו עכשיו ממשיכים עם הקורונה, הרב אברהם קופ, יושב ראש עזרת אחים בבית שמש, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
שמעת את הזעקה של השר אביטן, ואני מניח כמי שעובר בית בית בשבועות האלה, בימים האלה, מבוקר עד בוקר, כלומר בלי רגע מנוחה, יכול לתאר מצב הרבה יותר כואב ממה שהוא זעק פה.
אני אומר, מי שלא רואה, לא חווה את לראות את האנשים ששוכבים בבתים, עם מחוללי חמצן, ונאבקים על כל נשימה נשימה. הייתי בשבת, בלילה, אבא ל-10 ילדים, נאבק בבית עם כל התרופות, היה לנו רופא, פינו אותו לבית חולים עכשיו אתמול, והוא מורדם ומונשם, מדובר באבא צעיר בן 50.
וואו.
אבא ל-10 ילדים, אין לו מחלות רקע, לא שוקל, אין לו שום דבר שהוא צריך לסבול, והוא עכשיו מורדם ומונשם.
נאבק על חייו.
כן, בבית שמש בשבועיים האחרונים לבד, מיום חמישי הזה, חילקנו 22 מחוללי חמצן. מדובר בדבר מזוויע, לראות אנשים, נשים, גברים, ילדים שסובלים בבתים, ואנשים ברחוב צוחקים, אומרים אין שום דבר.
כן? ככה אתה מרגיש? אנשים אומרים אין שום דבר?
אני מרגיש ורואה את הזלזול, ואנשים רואים אותי ב-4 לפנות בוקר, ב-2, ב-10 הולך עם מתי, כמעט בכל חמצן. שואלתי, מה זה? אמרתי, יש פה מישהו בבניין שסובד, לא נושם, נלחם על החיים. הם לא מאמינים, שואלים אותי אם זה אמיתי.
ככה אתה מרגיש שאנשים פשוט מזלזלים, צוחקים על הקורונה כאילו אין כלום?
האימון, אני אומר
לא, אני אגיד לך, אני יכול להבין את הצעירים שאומרים, טוב, עוברים את זה בקלות, בסדר, הצעירים, אבל הצעירים לא רק עלולים, לא רק עשויים, גם בלי לדעת, בלי לשים לב, גם מעבירים את זה הלאה למבוגרים יותר, והנה אנחנו רואים עכשיו גילאי 40, 50, 60, כבר לא רק 60 פלוס, שנאבקים על חייהם, זה לא מצחיק.
זה באמת לא מצחיק, אני אומר לך, אנשים, האימון של התושבים למשרד הבריאות, להאמין על המחלה, על המגיפה הקשה הזאת.
מה קשור משרד הבריאות? למה משרד הבריאות? שירו מה קורה בבתי החולים? שיבואו לבתים של חולי קורונה. הנה, כפי שאתה מתאר. כמה מחוללי חמצן יש לך בחוץ בבתים עכשיו?
יש לי 80 מחוללי חמצן בבתים. יש רופא שהולך רץ מבית לבית.
80 חולים שזקוקים לסיוע נשימתי רק בעיר קטנה כמו בית שמש, גדולה כמו בית שמש.
כן, זה מה שיש. הרופאים, יש לנו רופאים שהולכים מבית לבית, לומדים בעומס. אנשים מתחננים, בואו שרופא יבדוק את הריאות, יבדוק דם. הרופאים קורסים וממש מזוויע.
אם ככה בבית שמש, שם ירחם מה קורה בערים אחרות, מה קורה בערים הגדולות יותר, ירושלים, בני ברק, נקווה שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, ופשוט להתחיל לשים לב מה קורה מסביבנו. זה לא צחוק, זה כואב, עצוב ונורא והיום. הרב אברהם קופ, שיהיה בהצלחה, ואני מבין ש20 חוללי חמצן מהמאגר שלך, בזכות תורם ששמע רעיון שלך בכל חי שבוע שעבר.
שבוע שעבר ביום חמישי עשינו מבצע שחילקנו 1,000 מנות לשבת, למשפחות חולי קורונה שאין להם מה לאכול. עלה מישהו בזכות מנחם טוקר השידור, ותרם 18,000 דולר, והקנינו מזה עוד 18 מחוללי חמצן.
זה שהוא תרם, היו פה שני דברים שהפתיעו אותי. א', שמתקשר בן אדם, אנונימי שאתה לא מכיר, ואומר, קח את הכרטיס אשראי, לך תקנה מחוללי חמצן. והדבר שני שהפתיע אותי, שביום שישי בבוקר אתה מתקשר אליי ואומר לי, המחוללים כבר פה. כלומר, 10 שעות אחרי התרומה, 20 מחוללים, והם כבר בבתים כמובן, ועוד אנשים בעזרת השם ינצלו מזה. שתהיה סייעתא דשמיא ורפואה שלמה לכולם. אברהם קופ, יושב ראש עזרת אחים. תודה. אמן ואמן, כן, לא פשוט, לא פשוט, ואני מכיר בסביבתי אנשים שעברים ממטהר, כולל היהודי שהוא סיפר עליו מקודם. זה לא צחוק, ואנשים צוחקים ומזלזלים, וכן לפתוח מוסדות, לא לפתוח את המוסדות. גדולי ישראל אמרו לא לפתוח, ולשמור על כל הכללים בזהירות המרבית, אז למה לשחק עם זה? לשחק בחיי אדם. טוב, לפני שנצא לפרסומות, ככה נעשה את זה בקצרה, כי אין זמן, סקר. סקר שהרצנו כאן במוצאי שבת וביום ראשון, ואתם השתתפתם בו באמצעות אתר כל חי, סקר, או יותר נכון משאל נקרא לו, שהשתתפו בו 650 בני אדם. הוא כמובן מבוצע בשיטות סטטיסטיות, אבל לא במאת האחוזים כפי שעושים מכוני הסקרים, אז לא נקרא לזה סקר, אבל הנתונים מפולחים בהחלט באותה צורה. שאלנו כמה שאלות שם למי שהשתתף, בטח התעניין לדעת מהתוצאות. האם אתם חוששים או פוחדים מהקורונה? 58% מהנשאלים אמרו שהם מפחדים, חוששים, 32% לא, ועוד כ-9% של תשובות אחרות, ככה שאלת חימום בהתחלה. שאלנו האם מישהו במשפחה שלכם נדבק בקורונה, אז 51% אמרו לא, כל 49% האחרים מתחלקים בין תשובות שונות, אני ואשתי, אני ובעלי, אני או אחד מהילדים, או 20, ומתוכם 21% שכבר נדבקו בעבר, אז 49% ככה משמע מהסקר, מתישהו נדבקו בקורונה, ומי שזוכר את הנתונים שפרסמנו כאן אתמול של משרד הבריאות, שם דובר על אלה שנבדקו ומשרד הבריאות יודע עליהם, כאן זו שאלה פתוחה שאנשים נשאלים, נדבקת, לא נדבקת, וזו התשובה, כמובן רק משאל. שאלנו גם אנשים האם הם יודעים מאיפה הם נדבקו, מאיפה הגיעה הקורונה הביתה, אז כ-19.5% חושבים שהילדים הביאו את זה הביתה, 11.5% נדבקו בכולל, 7% נדבקו במקום העבודה, 2.5% בלבד בבתי כנסת, 1.5% בתחבורה ציבורית, וכמעט 60% לא יודעים איפה הם נדבקו. די הגיוני האמת. האם ההחלטה לסגור את מערכת החינוך הייתה נכונה? אז 61.5% אומרים טוב שסגרו, התחלואה בציבור החרדי גבוהה ומסוכנת, 38.5% אמרו, היה צריך להמשיך תורה מגנה ומצלה. והאם צריך לאפשר לתלמידים המחלימים לחזור ללימודים? זו הייתה שאלה ששאלנו. בלי קשר להחלטות הממשלה. אז 37% אומרים כן, 52.5% אומרים מה שיחליטו הרבנים, ו10.5% אומרים צריך להקשיב להנחיות הממשלה, כלומר, 89.5% חושבים שכן, כשמתחלקים בין אלה שאומרים כן באופן החלטי, לבין אלה שאומרים שצריך לרקות להוראת הרבנים. שאלנו את הגברים בלבד, איפה אתם מתפללים בחודש האחרון? אנחנו בסגר. 52% מתפללים בבית הכנסת, או בקפסולות בבית כנסת, או בית כנסת מעוברר, אבל למעלה ממחצית הציבור מתפלל בבתי כנסת. 25% בחצר בית הכנסת, 13% בחצר הבית, 6% בבית ועוד 4% במקום אחר. אבל צריך לקחת ברשבון שאם 52% אמרו שהם מתפעלים בבית כנסת, או קפסולה בבית כנסת, או מקום מעוברר, חלקם הגדול בטח כבר החלים, אז הכל נראה אחרת. טוב, שאלנו שאלה מאוד מעניינת, האם התחסנתם כבר נגד הקורונה? 19% התחסנו, 20.5% לא מעוניין להתחסן, חמישית מהציבור, 32% לא קראו לי עדיין להתחסן, כלומר מחכים שיקראו להם, ו-28.5% החלימו מקורונה. וזה לא אומר שהם לא התחסנו, כי גם מחלימים יוכלו בהמשך להתחסן. אבל אלה הנתונים, וקודם גם ניסיתי לפצל את זה למגזר בתוך הציבור החרדי. אז מתוך ה-32% שלא קראו להם להתחסן עדיין, יש 29.5% מהחסידים, 33.5% מהליטאים וכך גם מהספרדים. 21% מהחסידים התחסנו, 23% מהליטאים התחסנו, ורק 10% מהציבור הספרדי. לא מעוניין להתחסן, זו שאלה מעניינת, ושימו לב, 22.7% מהאלה שענו שהם חסידים לא מעוניינים להתחסן, 14.2% מהליטאים לא מעוניינים, וכמעט 27% מהספרדים שהשתתפו בסקר לא מעוניינים להתחסן. עוד כשליש כבר החלימו, 26%, 28%, 29% תלוי במגזרים השונים, שכבר החלימו מקורונה. עוד שאלה, האם קיבלתם סיוע מהרשות המקומית, או טלפון מהרשות המקומית, וזו שאלה לאלה שנדבקו בחודש האחרון. 53% מהציבור שהשיב לסקר הזה לא קיבל טלפון ולא קיבל סיוע. מפתיע מאוד. ו-47% דווקא כן. האם אתם מרוצים מפעילות העירייה? אז 55% כן, ועוד 45% לא. האם אתם מרוצים מהנציגים החרדים בכנסת ובממשלה? 51% לא, 49% כן. שאלנו למי תצביעו בבחירות, זה כבר לא סקר של מנדטים, כי שאלנו פה רק אנשים חרדים, 90 וכמה? 97% מהמשתתפים בסקר הם חרדים, אז זה לא שאלה של מנדטים, אבל בחירות האחרונות, לפחות אלה שנשאלו פה בסקר, 69% בבחירות האחרונות הצביעו יהדות התורה, ורק 57.5% מהנשאלים יצביעו שוב. לשס הצביעו 25% מהנשאלים, ויצביעו שוב 23. כלומר, יותר אנשים שהצביעו יהדות התורה מאוכזבים ואולי לא יצביעו ליהדות התורה. יתר המספרים הם על המפלגות האחרות. סמוטריץ' מקבל פה 4.5% מכלל הנשאלים. טוב, עוד כמה שאלות פחות רלוונטיות. אלה הנתונים, עוד מעט יעלו הנתונים האלה לאתר כל חי למי שאוהב להשתעשע במספרים ובאחוזים. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
הערב בשמונה זה קורה. ההגרלה הגדולה של עלי שיח על דופלקס מפואר ויוקרתי. באירוע אומנותי חסר תקדים, בהשתתפות גדולי הזמר, זנביל ויינברג, אישי לפידות, משה לוק, ובניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן, מנחה אבי מימרן. שידור חי כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים, תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן, עם הטכנולוגיה והחדות היפנית, וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה, בלעדי באופטיקה הלפרין.
הבחירות לכנסת ה-24 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מקוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שילחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד 28 בינואר ט"ו בשבט תשפ"א באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מגיש משרד הפנים.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
שלום לכם, כאן אבי מימרן. אני מזמין אתכם להאזין ולצפות באירוע הגדול של עלי שיח. בסוף האירוע, אחד מכם יוכל לזכות בדופלקס ענק ומפואר.
הערב בשמונה זה קורה. שידור חי כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום, בוקר טוב, הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה בצלאל, שלום לכל מאזיני רדיו כל חי.
איך הרב מרגיש?
בלי עין הרע, ברוך השם, יום יום מרגיש מצוין, בלי שום סממנים, בלי שום כאב, חסדי השם.
אז אני אחזור ככה בקצרה לתקציר הסיפור. הרב עבר חיסון ראשון, עבר חיסון שני, ואז מתברר שהרב בעצם נדבק בקורונה. מתי?
כן, ואני לא יודע ממי ולא יודע מתי, כיוון שקיבלתי את החיסון ביום ראשון שעבר, בדיוק לפני שבוע, וכנראה, לפי כל העדויות של הרופאים, אני נדבקתי לפני החיסון השני. ואיפה זאת לא בעיה, איפה? יום קודם, שהיה שבת קודש, פרשת שמות, הייתי בשני בתי כנסת, בבוקר בבית כנסת גדול בשדרות צמת, אחרי הצהריים אצל הרבי מקוז'ניץ, ואתה פוגש אנשים, ואתה רואה אמנם לא לחיצות ידיים ולא חיבוקים, אבל בקורונה הזאת אני מבין שנדבקים מן האוויר עצמו, בלי מגע אפילו. וזה מה שקרה כנראה.
אבל העובדה שהרב קיבל את החיסון, את המנה הראשונה, וחלפו כבר כמעט שלושה שבועות, אז מן הסתם גם, ואת זה אני לא יודע לומר רפואית, אולי זה מה שמעיד על כך שהרב מרגיש מצוין, ברוך השם.
בדיוק. כולם אומרים שהעובדה הזאת היא מקילה על, על עצם אין כאבים, ואין שום תופעות לוואי, ויש חוש ריח וחוש הכל וחוש טעם, הכל בסדר.
הכל רגיל. ושלום הרבנית?
הרבנית קיבלה זה טיפה יותר קשה, אבל גם כן יצא מזה שבת קודש שתעזרה לנו שלשום, ואנחנו בסדר, בעזרת השם. צריך רק לחכות מספר ימים של
החלמה. בידוד והחלמה. החלמה ראשונית.
להקשיב להוראות, חבר'ה.
זהו, זה מה שרציתי לשאול את הרב. מה אנחנו לומדים?
הוא כזה סמוי, מנובל כזה, שלא רואים אותו, ואי אפשר להיערך לקראתו, צריך לקבל את ההוראות ולשמוע אותם, גם אם לפעמים זה לא נראה מתקבל לדעת, אבל המסכה הזאת היא חשובה בשמירת המרחק, אין מה לעשות.
מה הרב לומד או מלמד אותנו, מה אנחנו למדים מכל השנה האחרונה הזו של הקורונה?
מה לומדים מזה? לומדים מזה שצריך קודם כל לבטוח בשם הרופא כל בשר ומפליא לעשות. בלעדיו לא היה מגיע לשום דבר. הוא הבורא רפואות ולכן הוא הנורא תהילות. ואם אתה בוטח בו ואתה עושה את מה שנתנו לו רשות לרופא לרפות, שולחן ערוך קובע שהרשות הזו שניתנה לרופא לרפות חובה היא. אסור להתעלם מכל ההנחיות ומכל ההוראות, לפתוח בקדוש ברוך הוא ולעשות מה שאנשים שמומחים לכך אומרים לך לעשות, והשם יעזור.
נקווה שדווקא בשבועות האלה שאנחנו לומדים על 10 המכות של מצרים, אז שהמכה הזו של הדור שלנו הזה, המכה הזו תיעלם כמה שיותר מהר, כי אי אפשר לא להשוות את זה למכות מצרים.
עשר המכות של מצרים נקברו בתוך שבועיים. בשבוע שעבר 7 מכות, ובשבוע הזה בוא עוד 3 מכות. זה הלך מהר מאוד. הלוואי שאנחנו ניפטר באותו קצב מהמחלה הזאת שהיא מזכירה את הדבר.
יש לי שאלה. אחרי שנה כל כך לא פשוטה של ריחוקים, ובכל המובנים מול כל האנשים, מה היה הכי קשה לרב בריחוקים האלה? הנכדים, התלמידים, המתפללים.
הבדידות. זה שאין בית כנסת שנוהג כעולם כמנהגו. זה שאתה לא יכול אנשים לפעמים, גם לחיצת יד, זה חסר לפעמים. כל המגע עם האנשים וכל הקשר איתם, הקשר של בתי הכנסת שהוא כל כך רופף וצריך לספור לגולגלותיהם עד 10 פה בפנים ו5 פה ו5 בפנים ו10 בחוץ, זה מאוד קשה. מי שחי חיים קהילתיים כמונו, אז יודע עד כמה יש לזה משמעות, ולכן כשבא חוניה מעגל ואומר או חברותה או משהו אחר, אז מקבל משנה תוקף.
וזו הסיבה שגם בתוך הציבור החרדי הדבקה מאוד גבוהה, כי כולנו רגילים לחיים קהילתיים, נכון. ולכן גם צריך לשמור.
גם המשפחות הגדולות וגם הדירות הקטנות, וגם החיים הקהילתיים, כל זה ביחד תורם את תרומתו. אם מותר לי לומר גם קצת זלזול, מה, מסיכה, זה נשמע כמו פורימי כזה. אבל היום יודעים להעריך את זה.
טוב, מי מאיתנו שזוכר את המסיכות שלפני 30 שנה במלחמת המפרץ?
אחר כך צחקנו מהן, אולי בצדק.
גם על זה נצחק עוד מעט, הרב.
צריך לקחת את זה ברצינות.
גם על המסכות האלה עוד נזכר לא יודע אם בצחוק, כי המסכות האלה בתקופה הזו, כל כך הרבה אנשים נפטרו, אז זו תקופה שונה ממלחמת המפרץ, אבל כן, נקווה שמהר מאוד נזכר בהרגע בימים האלה, ולא, ולא, ולא,
חלילה דברים
יותר גרועים. הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, תודה והרבה בריאות.
יום טוב ובשורות טובות. אמן. רפואה שלמה לכל.
תודה, תודה. כן, מה שאומר הרב לאו, נכון, הוא מרגיש טוב, זו שיחה שקלטתי איתו אתמול בערב, אחרי שגם שוחחתי עם הרבנית קודם לכן, הרבנית לאו, שגם ברוך השם מרגישה טוב, אבל למרות שבמרומי גילם הם נדבקו, אחרי שקיבלו את המנה השנייה, אז מצבם טוב ברוך השם, חובה, חובה להקפיד על הכללים. טוב, לקראת סיום כמה נתונים, מספרים של הקורונה הבוקר, אז אתמול, יום ראשון, התגלו בישראל 5,616 מאומתים חדשים, יש 1,130 חולים קשים, אחוז החיוביים שהיו אתמול, מספר C, 9.1% מתוך 63,000 בדיקות שנעשו בסוף השבוע, וכפי שפתחנו, 4,005 נפטרים עד כה, החל מהנפטר הראשון שהיה בחפהי באדר תשפ"א, כמה התחסנו? אז 2,116,000 התחסנו במנה הראשונה, 309,000 במנה השנייה. אתמול לבד קיבלו 61,000 את המנה הראשונה, ועוד כמעט 80,000 את המנה השנייה. והיישובים החרדים, כרגיל, כל התקופה האחרונה, מחכבים בצמרת טבלת היישובים האדומים, אדומים, אדומים, אדומים. זה פשוט לא יאומן, איך שהמספרים רק עולים ועולים ועולים. פשוט תשמרו על עצמכם ועל המשפחה ועל הסביבה ועל כל מי שצריך, ולא ללכת לאן שלא צריך, לא ללכת בלי איך שצריך, מסכות, ריחוקים, וככה נוכל בעזרת השם לצאת מהתקופה הזו כמה שיותר מהר עם אפס נזקים. בעזרת השם. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה יומית, גם בווידאו באתר כל חי. תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר. תודה לכם שהייתם איתנו. נשתמע כאן מחר בבוקר בדקה לשמונה בעזרת השם. לכולנו בוקר טוב, שימרו על עצמכם, בריאות ובשורות טובות. חזקים, מחוברים, משדרים.